הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Soiros shashuoi Olvoz ovadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון חב"ט באלול תשע"ה, מסכת נזיר, דף ט"ו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה יום א' של סליחות למנהג אשכנז, ונהגו רוב העולם להתענות ולהשלים. יחיד אומר ענינו במנחה, אבל השליח ציבור אינו אומר. כאמור, הדברים אמורים לבני אשכנז שנוהגים לומר סליחות דלת ימים קודם ראש השנה, אבל בני ספרד לא נהגו בזה. כשאנחנו אומרים דלת ימים, זה דלת ימים לפחות, והשנה מתחילים לומר היום הזה חב"ט באלול את הסליחות עד ערב ראש השנה הבא עלינו לטובה, שיחול ביום ראשון חפתת באלול, ולאחר מכן בעשרת ימי תשובה. התחלנו ביום חמישי קיצור ספר חרדים המונה את מצוות התורה על פי האיברים שבגוף. התחלנו את הפרק הראשון, מצוות עשה מהתורה תלויות בלב, ואנחנו במצוות תתוו. מצוות עשה להתבונן בגדלותו התברך, שנאמר בספר דברים פרק ד' פסוק למתת, וידעת היום כי השם הוא האלוקים. וכתיב בספר ישעיה פרק מ' פסוק חבב, שאו מרום עיניכם וראו מברה אלה. תת זין, מצוות עשה לזכור תמיד זיכרון חסדיו אשר עשה עם אבותינו, כמו שכתוב בספר דברים פרק ח' פסוקים ב' הדלת. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך וכולי, והיה חילך את המן וכולי, שמלתך לא בלתה מעליך. וכל שכן שמחויב כל אדם לזכור החסדים שעושה תמיד עם כלל ישראל. וכל שכן מה שעושה תמיד עם כלל ישראל, וכל שכן מה שעושה עמו מיום היוולדו. י' זין, מצוות עשה לירא מאביו ואימו, כמו שכתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק ג', איש אימו ואביו תיראו וכן לכבד אותם. וכבר ביארנו כל פרטי דיניהם בחוכמת אדם, בהלכות כיבוד אב ואם. וכן חייב לכבד אחיו הגדול ואשת אביו, ואבי אימו וחמי וחמותו, וכן לכבד כל יראי השם, כמו שכתוב בתהילים ט"ו, ואת יראי השם יכבד. וכן חייב לאהוב כל איש מישראל, כמו שכתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק חי, ואהבת לרעך כמוך. לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו, כמו שהוא חס על ממון עצמו ועל כבוד עצמו, ויהיה שמח בטובתו ומייצר בצרתו ומתכבד בכלון חברו, אף על פי שאין חברו שם ולא הגיע לו בושת, אלא ערך מעשיו הטובים וחוכמתו נגד מעשה וחוכמת חברו, כדי שיראה מתוכו שהוא מכובד וחברו בזוי, אין לו חלק לעולם הבא. י"ט, מצוות עשה לדון כל מעשה סתם אדם בישראל שאינו מוחזק כרשע לכף זכות, כדכתיב בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ט"ו, בצדק תשפוט עמיתך. מצווה חף, לאהוב את הגר, כדכתיב בספר דברים פרק י' פסוק י"ט, ואהבתם את הגר. חף א', מצוות עשה להצדיק הדין על המאורע, בין בגופו, בין בבניו, בין בממונו, שנאמר בספר דברים פרק ח' פסוק ה', וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה, ויקבע זה בליבו, ולא יצדיק נפשו מאלוקים, וכל שכן שלא יתלה הדבר במקרה, כי אז מסיר השגחתו ממנו, ואז ילך עמו השם יתברך גם כן בחמת קרי, כמו שכתוב בספר ויקרא, פרק חבב פסוק חף א', אם תלכו עמי קרי וכולי. וזהו מכלל מצוות עשה, ואהבת את השם, ובכל מעודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך. חב"ב, מצוות עשה שיקבל אדם דברי המוכיח, דכתיב בספר דברים פרק י' פסוק ט"ז, ומלתם את אורלת לבבכם, ולא מבייש לא ישנאהו, אלא עד הרבה יואבנו, כמו שנאמר במשלי פרק ט' פסוק ח', הוכח לחכם ויאבקה. חב"ג, מצוות עשה שישוב החותם מחטאתו, שנאמר בספר דברים פרק ד' פסוק ל', ושבת עד השם. ועיקר התשובה הוא בלב שיתחרט חרטה גדולה, ויסכים הסכמה חזקה שלא יחטא עוד עד יום מותו. חב"ד, מצוות עשה שישים האדם על ליבו לקבל עליו עול מצוותיו, כמו שכתוב בספר דברים פרק י' פסוק חי, ושמתם את דברי אלה על לבבכם, וזה יכוון כל אדם בשעת קריאת שמע. חף ה', עוד באומרו בספר דברים פרק ו' פסוק ח', וקשרתם לאות יכוון אדם שהוא עבד נרצה לקדוש ברוך הוא ולא ימרוד בו, ולזה נתן הקדוש ברוך הוא עוד ברית בבשרו ועוד בתפילין בזרועו וראשו וציצית בבגדו, כדרך המלאכים שנותנים חותמיהם על עבדיהם. חף ו', מצווה שישים האדם על ליבו דיבור מרים ועונשה על שסיפרה לשון הרע לקטה בצרה, דכתיב בספר דברים פרק כ"ד פסוק ט', זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, וסמוך לי ישמר בנגע הצרעת. זך, שיהיה המקום שמערר שם דברי תורה נקי מכל תינוף, שנאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק י"ד, ושבת וכיסית את צייתך כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך וכולי, והיה מחניך קדוש. מצווה כוח, מצוות עשה שיהיה תקוע בליבו מה שכתוב בספר דברים פרק כ"ה פסוק י"ז, זכור את אשר עשה לך עמלק וכולי, לא תשכח. וכעת מוריי ורבותיי, בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד ואתה כלל על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת את האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסיעת הדשמיה מדי יום, ופרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעור הקודם. שיעורנו הקודם היה בערב שבת קודש פרשת כי תבוא, ולמדנו את דפים י"ג וי"ד ממסכת נזיר. לאחר שנסיים את התמצות השינון והחזרה שלהם נקדיש פרק נרחב, נשיב על 12 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור הקודם. אמרה המשנה בדף י"ג עמוד א', האומר הריני נזיר כשיהיה לי בן, והוא עושה זאת כי זה שבח והודעה לקדוש ברוך הוא שזיכהו בבן, אם נולד לו בן זכר הרי זה נזיר, אבל אם נולדה לו בת או טומטום או אנדרויגנוס אינו נזיר. אמר הריני נזיר כשיהיה לי ולד, אפילו נולדה לו בת או טומטום ואנדרויגנוס הרי זה נזיר. הפילה אשתו ואין יודעים אם היה נפל או בן קיימה וכלו לו חודשה ומת במעי אמו, אינו נזיר. ולרבי שמעון הוא ספק נזיר ויתנה, שאם היה הולד בן קיימה, הרי אני נזיר חובה, ואם לאו הרי אני נזיר נדבה. חזרה ונתעברה וילדה לתנקם, הרי זה נזיר ודאי, כיוון שמה שהיא הפילה תחילה, אפילו ספק נזיר לא אהבה וכאילו לא הפילה כלל. ולרבי שמעון יתנה, שאם הראשון היה בן קיימה, הנזירות הראשונה חובה וזו נדבה, ואם הראשון היה נפל, והנזירות הראשונה הייתה נדבה, הרי זו חובה. אמרה הגמרא, מה ששנינו במשנה, שאם אמר הרי אני נזיר לכשיהיה לי בן ונולד לו בן, הרי זה נזיר, הטעם שנשנה הדין הזה, משום הסיפה, שאם נולדה לו בת, אינו נזיר. ואין אומרים שכוונתו הייתה מלשון בניין, וממילא גם כשנולדה לו בת הוא נזיר. לא אומרים שזה נחשב מלשון בניין כמו ויבנה גם אנוכי ממנה ואפילו בת, אלא רק כשנולד לו בן, הרי הוא נזיר. שנינו במשנה, שאם אמר הרי אני נזיר כשיהיה לי ולד, אבי נזיר אפילו נולדה לו בת או טומטום ואנדרויגנוס. החידוש בדין הזה, שאין אומרים שכוונתו הייתה לבלד שחשוב אצל האנשים, דהיינו בן, ואילו אינם חשובים, לא. אלא כל בלד שיוולד לו, בת, אנדרויגנוס או טומטום, הרי הוא נזיר. שנינו במשנה שאם הפילה אשתו אינו נזיר לתנקמה וסובר כרב יהודה, שאמר, שאם אמר הרי אני נזיר על מנת שיהיה בקרי הזה, בערימת התבועה הזו מאה קור והלך ומצא, שהוא לא יכול לספור את הערימת תבועה הזו כי היא נגנבה, הוא אינו נזיר, לפי שספק נזירות לאכל. אותו דבר גם פה אינו נעשה נזיר מספק. הסתפק רבי אבא אצל רב אונה, האומר הריני נזיר לך שיהיה לי בן והפילה אשתו והפריש קורבן לנזירותו, וחזרה וילדה מאותו הריון ולד בן קיימה. האם זה נחשב כראיה שגם הראשון שהוא מאותו הריון היה בן קיימה, כיוון שנוצרו מטיפה אחת, ומודה לרב יהודה שנעשה נזיר מספק, וחלה הקדושה לקורבן שהפריש מקודם, ואין לו צריך להקדישם שנית, או שאפילו באופן זה אינו נעשה נזיר מספק, וזאת בגלל שם המקצת הטיפה נקלטה מיד ומקצתה לאחר יומיים או שלושה, והראשונה היא נפל. וספק הגמרא הוא, אם חלה הקדושה על הקורבן מספק ונאסר בגיזה ועבודה, אבל ודאי שאינו לוקה כיוון שאינו נזיר ודאי. הסתפק בן רחומי מאביי. אדם שאמר הריני נזיר לך שיהיה לי בן, ושמע חברו ואמר ועליי, האם כוונתו לומר גם אני נודר בנזיר כשיהיה לי בן? או שנתכוון לומר אני נזיר כשיהיה לי בן. לצד הזה שנתכוון אם יהיה לי בן, כיוון שאמר את המילה עליי, יש ספק אם אמר הריני נזיר לך שיהיה לי בן ושמע חברו ואמר ואני. האם כוונתו לומר גם אני אם יהיה לי בן אהן נזיר, או שכוונתו אני אוהב את הבן שיוולד לך כמוך והריני נזיר לך שיוולד לך הבן. אם תרצה לומר שבכל מקום שמקבל נזירות בפני חברו הוא מתבייש ממנו, אם יראה שאינו שמח עמו ולכן כוונתו לבן חברו, יש ספק באמר ראובן הריני נזיר כשיהיה ללוי בן, ושמע שמעון ואמר ואני, האם כוונתו כשיוולד לי בן, או שכוונתו ואני גם כן אוהב לפלוני כמוך, וכשיוולד לו, אהיה נזיר. לאחר מכן למדנו במשנה, אומר הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן, הרי הוא מונה נזירות, וכשגומר למנות מגלח ומביא קורבנות, ואחר כך מונה של בנו, וכשמשלים מגלח ומביא קורבנות. אז אדם שאמר הרי אני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן, והתחיל למנות נזירות שלו ואחר כך נולד לו בן, משלים את שלו ואחר כך מונה את של בנו. אמר הרי אני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר והתחיל למנות נזירות שלו ואחר כך נולד לו בן, פוסק נזירות שלו ומונה את של בנו, כיוון שקיבל עליו תחילה נזירות של בנו, אז הוא זקוק למנותו מיד כשיוולד. ואחר כך חוזר ומשלים את שלו ויגלח על שניהם יחד ומביא שתי קורבנות. הסתפק רבה. האומר הרי אני נזיר לאחר 20 יום ונזיר מעתה. האם חלה נזירותו מעכשיו ימנה 20 יום ואחר כך ימנה 30 יום ואחר כך ימנה עוד 10 ימים להשלים נזירות ראשונה ויגלח לאחר שמשלים 60 ימים, או שאינו רוצה להפסיק באמצע, ממילא ימתין 20 ימים, וב-20 ימים הללו הוא עדיין לא נזיר, ואז ימנה נזירות 30 ימים ויגלח ויביא קורבנות, ואחר כך ימנה עוד נזירות של 30 ימים עבור ה-20 יום שנדר. המשיכה הגמרא והסתפקה לצד הזה שאינו מתחיל למנות מיד, כיוון שישארו לו להשלים לאחר הנזירות רק 10 ימים, והם אינם ראויים לנזירות בפני עצמם, יש להסתפק באומר הריני נזיר לאחר 20 יום ומעכשיו 100 ימים. ממתי מונה נזירות של 100 ימים? האם ממתין 20 ימים ומונה נזירות של 30 ומגלח ומביא קורבן, ואחר כך מונה נזירות של 100 ימים ומגלח ומביא קורבן, וזאת כיוון שאינו יכול להשלים את כל הנזירות של 100 ימים, אז מסתם אינו רוצה להפסיק. וכוונתו ש-20 הימים הראשונים הוא יהיה מותר ביין ותגלחת ולא יהיה בנזירות, ואחר כך ימנה את שתי הנזירויות. ומה שהוא אמר מעכשיו 100 ימים, כוונתו מעכשיו אני מקבל 100 ימים אחר שיעשה סתם נזירות לאחר ה-20 ימים, או שהוא מונה מיד נזירות של 100 ימים. אחרי 20 ימים הוא מפסיק ומונה את הנזירות של ה-30 ימים, ואחר שישלים את ה-30 ימים ממשיך למנות עוד 80 ימים כדי להשלים את הנזירות של ה-100. כי כיוון שנשארו לאחר הנזירות שבאמצע 30 ימים כדי גידול שיער, חלה הנזירות מיד. פשטה הגמרא את הבעיה הזו מכל הספקות, מברייתא מפורשת בתוספתא. נאמר בה, האומר הרי אני נזיר לאחר 20 יום ומעכשיו 100 ימים, מונה 20, אחר כך מונה 30, ואחר כך מונה 80 כדי להשלים נזירות ראשונה. לאחר מכן, הגענו לדף י' במסכת נזיר, והגמרא אמרה כך, לצד שמקבל עליו נזירות מיד, כיוון שיש לו אחר כך שיער של 30 ימים כדי גידול שיער, יש להסתפק באמר הרי אני נזיר לאחר 20 יום, ומעכשיו נזיר לעולם שדינו שמכביד שערו מעיקל ומביא שלוש קורבנות. האם יש לחלק ולומר שנזיר 30 ונזיר 100 הם דומים זה לזה, ולכן כשמונה 20 ימים ואחר כך מתחיל נזירות 30 אינו הפסק כל כך? אבל כאן אם חלה עכשיו נזירות עולם, אם כן אחר כך יוצרח למנות נזינות רגילה שאינה דומה כלל אב והפסק, איל כך אינו נזיר עולם כלל עד שישלים נזירותו, או הצד השני הוא שגם באופן זה מקבל עליו נזירות עולם מיד ומונה 20 ימים ואחר כך מונה לנזירות השנייה 30 ימים ומגלח לאחר 30 ימים או לאחר שנה, תלוי במחלוקת, כדין נזיר עולם שיכול להקל בתר או אחרי 30 ימים או אחרי 12 חודש, וחוזר למנות נזיר עולם שכיוון שיכול להישאל אצל חכם על הנזירות של ה-30 יום ואז יעשה מיד נזירות עולם ללא הפסק, חל עליו נזירות עולם מיד אפילו לא נשאל אצל חכם. המשיכה הגמרא והסתפקה. לצד הזה שנאמר שבנזיר עולם חלה הנזירות מיד, יש להסתפק באמר הרי אני נזיר שמשון לאחר 20 יום, ומעכשיו נזיר סתם. האם גם באופן זה חלה נזירות שמשון מיד ומונה 20 ימים של נזירות ואחר כך נזירות שמשון? או שנזירות שמשון, כיוון שאינו יכול להישאל עליה אצל חכם, אב והפסק, וכיוון שמקפיד ואינו רוצה להפסיק, הרי הוא מותר ב-20 יום הללו ביין ותגלחת, ואחר כך מונה נזירות שמשון, ונדחית הנזירות הרגילה שקיבל מפני נזירות שמשון. לאחר מכן הסתפקה הגמרא, אדם שאמר אהה כמשה בשבעה באדר, והיינו כמו שהיה דורו של משה בזין אדר, האם כוונתו ללידת משה שנולד בזין אדר והיה יום שמחה וקיבל על עצמו שמחה, או שכוונתו לפטירת משה שאז רבו נזירים בישראל מחמת צער. שנינו במשנה שהאומר הרי אני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר והתחיל מונה את שלו ואחר כך נולד לו בן, מניח את שלו ומונה את של בנו ואחר כך משלים את שלו. לרבי יוחנן שתי הנזירויות חשובות כנזירות אחת, שהרי אינו מגלח אלא לאחר שישלים גם את שלו וגם את של בנו, ולפיכך אם נטמע בתוך נזירות של בנו, סותר הכל, ומתחיל למנות מחדש. לריש לקיש אלו הם שתי נזירויות נפרדות, ואינו סותר את הנזירות שלו. וכן החליקו ריש לקיש ורבי יוחנן באומר הרי אני נזיר 100 יום והתחיל למנות ונצטרע, שאין עולים לו ימי טומאה של הצרעת מן המניין. ולאחר מכן הוא נטמע באמת בימי חלותו, לרבי יוחנן סותר כל נזירותו, וכשיתאר מצרתו צריך למנות 100 ימים משום שעומד באמצע מניין הנזירות, ולריש לקיש אינו סותר את הימים הראשונים, כיוון שלא נטמע בתוך הימים שמנה לנזירות, וכשיתאר מצרתו מגלח ומביא קורבנות מצורה ומשלים מניין נזירות מיכן שפסק. מה שצריך להשמיע את מחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן, גם בנתמע בימי בנו וגם בנתמע בימי צרתו, משום שאם היו חולקים רק בנתמע בימי בנו, הייתה הווה אמינה לומר שדווקא שם סובר רבי יוחנן, שסותר הכל לפי ששניהם הם נזירות והם חשובים כנזירות אחת. אבל בנתמע בימי צרתו מודה לריש לקיש שאינו סותר הכל, כיוון שצרת אינה חלק מהנזירות. לכן צריך להשמיע לנו שגם פה סובר רבי יוחנן שסותר הכל. ואם היו חולקים רק בנתמע בימי צרתו, הייתה הווה אמינה לומר שדווקא שם סובר ריש לקיש שאינו סותר הכל, לפי שצרת אינה חלק מן הנזירות, אבל בנזירות בנו ששניהם נזירות, אולי הוא מודה לרבי יוחנן שסותר הכל, לכן צריך להשמיע לנו גם שם שחולק ריש לקיש וסובר שאינו סותר הכל. האומר הריני נזיר 30 ימים ולאחר שמנה 20 ימים גילחו וליסטים, והתחיל למנות שוב 30 ימים כדי שיוכל לגלח ולהביא קורבנותיו, כי אין תגלחת בפחות מ-30 יום, כשמנה 10 ימים כבר השלים נזירותו. אם נטמע ב-20 ימים האחרונים, שאינם חלק מהנזירות והם באים רק כדי לגדל את צערו, לרב אינו סותר נזירותו אף לא לשיטת רבי יוחנן, שסובר שנטמע בימי נזירות בנו סותר, וזאת כיוון שימים אלו אינם חלק מן הנזירות, ולשמואל סותר אפילו לשיטת ריש לקיש שסובר שבנטמע בימי צערתו אינו סותר בנטמע בימי נזירות בנו, כיוון ששם הם שתי נזירויות, אבל כאן הכל נזירות אחת. אמר רב חיסדא, רב ושמואל מודים שאם נטמע לאחר שנזרק אדם קודם שגילח, אינו סותר נזירותו ואין לו תקנה. והוא סובר כרבנן שתגלחת אינה מעכבת, וכיוון שהביא קורבנות, מותר לתמות ולשתות יין בלא תגלחת. והלשון הזו, אין לו תקנה, הכוונה, שאינו מקיים מצוות גילוח, ואין אומרים שיסתור ויגלח. אבל לרבי אליעזר שסובר שתגלחת מעכבת, סותר נזירותו וחוזר ומביא קורבנות. אמר רבי יוסי ברבי חנינא, נזיר שמנה ימי נזירותו וביום הבאת קורבנותיו קודם שהביאם נטמע, לוקה, ואינו סותר נזירות כיוון שקלו ימיו. אבל אם שתה יין או גילח, אינו לוקה. והטעם שלוקה בנטמע, לפי אהבה מינה בגמרא, נאמר בפסוק, כל ימי הזירו להשם על נפש מת לא יבוא. זה בא לרבות המילה כל, את הימים שלאחר שישלים נזירותו, דחתה הגמרא ואמרה, גם בתגלחת נאמר, כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו. וכן ביין נאמר, כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים והדזג לא יאכל. אם כן, למה פה זה לא מרבה? אומרת הגמרא למסקנה מזה שכתוב, ותימה ראש נזרו, זה בא לרבות מישהו נזיר רק בראשו, לפי ששלמו ימי נזירותו וכבר אינו אסור רק בתגלחת. הקשתה הגמרא לרבי יוסי ברבי חנינא, יש ברייטה שאומרת נזיר שקלו לו ימיו, אסור לגלח ולשתות יין ונטמא למתים, ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים, הרי זה סופק את ה-40. רואים שאין הבדל בין תגלחת ושתיית יין לבין תומה, ונשארה הגמרא בתיופתא בקושי החמורה על שיטתו של רבי יוסי ברבי חנינא. זהו מוריי ורבותיי, החזרה והשינון שלנו על דפים י"ג וי"ד ממסכת נזיר. להשלים את הפרק הזה, נשיב עכשיו על 12 השאלות ששאלנו בסיום השיעור הקודם. שאלה הראשונה הייתה, מה החידוש בדין הבא? אדם שאמר על מנת שיהיה לי בן ונולדה לו בת שהוא אינו נזיר. התשובה היא שאין אומרים שהייתה כוונתו לכך שיבנה על ידי העמדת תולדות. שאלה שנייה, כשקיבל על עצמו נזירות אם יהיה לו בן ונולד לו טומטום, מדוע אינו נזיר מספק? התשובה, משום שמניחים שלא התכוון לקבל על עצמו נזירות, אלא אם כן יהיה בן ודאי. שאלה שלישית, מה החידוש בדין זה שאם אמר לכשיהיה לי ולד ונולדה לו בת, שהוא נזיר? התשובה, שאין אומרים שהייתה כוונתו לכך שיהיה לו ולד החשוב בין האנשים, דהיינו דווקא בן. שאלה רביעית, מה הדין כשהפילה אשתו ומדוע? התשובה, לתנא קמא אינו נזיר, ואף שספק שם הבר קיימא הוא, הוא אינו נזיר, משום שהוא סובר כרבי יהודה שאין נזירות חלה מספק, ואילו לרבי שמעון חלה עליו נזירות מספק. שאלה חמישית, כשחזרה וילדה אשתו אחר שהפריש קורבן, הסתפק רבי אבא, האם הוא מוכיח שהוולד הראשון היה בר קיימא, לעניין מה נפקמינה בזה ולעניין מה לא? התשובה, לא לעניין הקרבתם, שבכל מקרה לא יוקרבו, אלא רק לעניין הם מותרים בגזעה ועבודה, אותם בהמות שהופרשו. שאלה שישית, כשקיבל על עצמו נזירות, וגם נזירות לכשיוולד לו בן, ונולד בנו תוך כדי נזירותו, אי מתי מפסיקה ואין מתי אינו מפסיקה? התשובה, אם קיבל קודם את נזירותו ואחר כך את נזירות בנו, אינו מפסיק לנזירות בנו. אבל אם קיבל קודם את נזירות בנו, כשנולד בנו, מפסיק את הנזירות שלו. שאלה שביעית, למסקנה, מה הדין באומר הריני נזיר לאחר 20 יום ומעכשיו 100 ימים? התשובה, מונה 20 ימים מתוך הנזירות השנייה ואחר כך 30 ימים לנזירות הראשונה, ואחר כך 80 ימים להשלמת הנזירות הקודמת. שאלה שמינית, הנטמע בימי נזירות בנו המפסקת בנזירותו, האם סותר מניין נזירותו ומדוע? התשובה זו מחלוקת. לרבי יוחנן סותר משום שהכל נחשב כנזירות אחת, לריש לקיש אינו סותר כי נזירותו לחוד ונזירות עבור בנו לחוד. שאלה תשיעית, הנטמע בימי גידול שערו, האם סותר מניין נזירותו ומדוע? התשובה לרב אינו סותר משום שכבר השלים עיקר נזירותו. לשמואל סותר משום שעדיין הוא באותה נזירות. שאלה עשירית, לרב חיסדא שאמר שאם יקריב קורבנותיו וקודם שנתגלח נטמע אין לו תקנה, האם הותר באיסורים שעליו ומדוע? התשובה, הותר, ולפי שדבריו אמורים בשיטת חכמים שאין התגלחת מעכבת, ואילו לרבי אליעזר, בזה סותר מניינו ויש לו תקנה אחר כך. שאלה 11, קודם שהביא הנזיר קורבנו, האם לוקה על גילוח על שתיית יין ותומה ומדוע? התשובה, רבי יוסי בר רב חנינה רצה לטעון שחייב רק על תומה, שנאמר ותימי ראש נזרו, אבל בברית המפורש שעל כולם, גם על תגלחת ועל יין, לוקה. השאלה האחרונה, כשנטמע קודם שהביא קורבנו, האם סותר מניינו? התשובה היא, אם נטמע ביום הראשון אחר סיום נזירותו, סותר רק 30 ימים ורק מדרבנן, אם אחר כך, אינו סותר כלל. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו, על דפים י' ג' וי' ד' ממסכת נזיר, דפים אשר למדנו בסייעתא דשמיא בערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, כ' באלול תשע"ה. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן, לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע, כ"ב באלול תשע"ה, א' דסליחות למנהג אשכנז, עיקר העניין הוא, לימוד דפינו היומי, דף ט"ו, ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המשנה, בדף ט"ו עמוד א', משנה המצויה, שש שורות מתחילת הדף, משנה הפותחת במילים, הריני נזיר לכשיהיה לי בן, ונזיר מהיום. מן המשנה הזו, כעת בסייעתא דשמיא הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה שלפנינו ממשיכה בעצם את אשר סיימנו ללמוד בשיעור הקודם, והיא ממשיכה לדון בנזירות החלה בתוך נזירות אחרת. אומרת המשנה, אדם שאמר, הריני נזיר לך שיהיה לי בן, דהיינו שקיבל על עצמו נזירות 30 יום שתחל כשיוולד לו בן, והוסיף ואמר, ונזיר 100 יום, שקיבל על עצמו נזירות נוספת של 100 יום מעכשיו, מתחיל למנות את נזירות ה-100 יום מעכשיו. אם נולד לו בן עד 70, דהיינו אם נולד לו בן קודם שמנה 70 יום מנזירות ה-100, מפסיק את נזירותו ומונה את נזירות בנו שקיבל על עצמו תחילה, ולא הפסיד כלום בהפסקה הזו, אלא 30 היום שנוהג נזירות בשביל בנו, עולים לו גם למניין נזירותו, וישלים 100 יום ויגלח ויביא שני קורבנות, אחד על נזירות המאה יום ואחד על הנזירות של לידת בנו. אף שמיד כשנולד בנו צריך להפסיק את מניין נזירותו ולהתחיל למנות את של בנו, מכל מקום כיוון שימי הנזירות של בנו מובלעים בתוך הנזירות שלו, דהיינו שנשארו לו ממניין ימי נזירותו יותר מ-30 יום, אותם ה-30 יום עולים לשתי נזירויות. והוא הדין מנולד בנו ביום ה-70 שמנה לנזירותו שלא הפסיד כלום. כיוון שנשאר לו למנות 30 יום ומובלעים ימי נזירותו בימי נזירות בנו. אבל באופן שמקדים ואמר, הריני נזיר 100 יום ונזיר לך שיוולד לי בן, דהיינו שיקדים את קבלת נזירותו לנזירות בנו, אין עולים לאותם הימים לשתי הנזירויות, אלא קודם מסיים את הנזירות שלו 100 יום, ואחר כך מונה את נזירות בנו. והסברה בזה, כיוון שקיבל את נזירות המאה יום לפני הנזירות של לידת בנו, אין נזירות בנו חלה עד שישלים נזירות המאה יום, וממילא אינה נבלעת בתוכה. כך מפרשים, התוספות בדיבור המתחיל, הריני בדף י' ג' עמוד ב', וכך כותב הראש. אבל יש מפרשים כפי שמביא הראש, שדין המשנה נאמר גם באופן שהקדים את הנזירות שלו לנזירות בנו, ואמר הריני נזיר מאה יום ונזיר לך שיוולד לי בן. שאם בנו נולד עד 70 לנזירות שלו, מבליע את נזירות בנו בתוך ה-30 יום שנשארו למניין ימי נזירותו, יגלח ויביא שתי קורבנות. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם נולד בנו לאחר שנהג נזירות 70 יום, כיוון שנותר לו להשלים לנזירותו פחות מ-30 יום, סותר 70, מפסיקו את נזירותו, ומונה את נזירות בנו 30 יום, ואין עולים ימי השלמת נזירותו גם לנזירות בנו, כיוון שאין תגלחת נזירות בפחות מ-30 יום, וכיוון שאינו יכול למנות את כל נזירות בנו בתוך ימי נזירותו, צריך למנות נזירות נפרדת בשביל בנו. אומר התוספות שצריך לגרוס במשנה רק סותר ולא לגרוס את המילה 70, שהכוונה שפוסק ממניין נזירותו שלו ומתחיל למנות את הנזירות של בנו, אבל אין הכוונה שסותר את הימים הקודמים. ויש שמבארים שגם כאן המילה סותר משמעותה שסותר את ימי נזירותו, אלא שאין הכוונה לימים שכבר מנה לנזירותו, אלא שסותר את הימים הבאים שהיה עתיד למנותם לנזירותו, וכעת ימנה את נזירות בנו ולא יעלו לו הימים הבאים לנזירותו. לאחר מכן ישלים את הימים הנותרים מנזירות בנו, וכגון שנולד בנו ביום ה-80 לנזירותו, אז הדין הוא שמפסיק את נזירותו, מונה את נזירות בנו 30 ימים, ואחר כך צריך להשלים עוד 20 יום לנזירותו. והסברה שבנולד ה-70 עולים לו אותם הימים לשתי הנזירויות, כי אין כוונתו למנות שתי נזירויות, אלא כוונתו להיות נזיר בשבילו ובשביל בנו. אם שייך שתחול הנזירות בבת אחת על שניהם, רוצה לנהוג נזירות אחת ותיקרא גם על שמו וגם על שם בנו. ולכן כשחל הנזירותם באותם הימים, נקראת הנזירות על שם שניהם. אבל אם נזירות בנו נמשכת יותר מנזירותו, דהיינו שנולד בנו כמה ימים אחרי תחילת נזירותו, אם כן הימים הנוספים נקראים רק על שם בנו, וכיוון שאין נזירות פחותה מ-30 יום, צריכו למנות נזירות נפרדת בשביל בנו. ומה ששנינו במשנה הקודמת שאומר, הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר, שקיבל על עצמו בעצם שתי נזירויות של 30 יום, נאמר שמפסיק את שלו ומונה את של בנו, ולא אומרים כמו כאן במשנה, שיעלו לו הימים לשתי הנזירויות כאחת, הטעם הוא, כמבואר לגבי נולד לו בן לאחר 70, שבמקום שנזירות אחת נמשכת יותר מהנזירות השנייה, אי אפשר להבליע את שתי הנזירויות במניין אחד. אבל אם נולד לו בן ביום הראשון למניין נזירותו, כיוון ששתי הנזירויות נשלמים באותו יום, מניין אחד של נזירות פותר את שתיהן. כך מפרש התוספות דיבור המתחיל לאחר בדף י' ג' עמוד ב'. יש ראשונים שפרשו את המשנה, שלעולם אין עולה לו מניין אחד לשתי נזירויות, אלא מיד כשנולד בנו מפסיק את נזירותו שלו ומונה את נזירות בנו שקיבל על עצמו בתחילה. אלא שאם נולד הבן קודם היום ה-70, מפסיק ומונה 30 יום לבנו ואחר כך מגלח ומביא קורבנות ומונה את שאר הימים שנשארו לו מנזירות המאה, ואינו מפסיד כלום מחמת לידת בנו. אם נולד בנו אחר 70 יום, כיוון שצריך להפסיק את נזירותו ולמנות את נזירות בנו ולגלח אחריה, לא יוכל להשלים את נזירותו אחר כך. שרי נשאר לו למנות פחות מ-30 יום שאינם ראויים לגידול שיער, אלא צריך למנות לאחר נזירות בנו עוד 30 יום. ומה שנאמר במשנה סותר עד 70, הכוונה שסותר למפרע מה שמנה מ-70 ואילך, והפסיד את הימים הללו. כיוון שצריך ממילא למנות 30 לאחר נזירות בנו. כגון אם מנה 80 ימים ונולד לו בן, מפסיק ומונה נזירות בנו ומגלח ומביא קורבן, וחוזר ומונה 30. שאין תגלחת פחות מ-30 יום ומפסיד 10 ימים למפרע, שמ-80 ועד 70. כך מפרש הרמב"ם בפירוש המשניות. זוהי המשנה שלנו בדף ט"ו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, אמר רב, אדם שאמר, הריני נזיר לך שיהיה לי בן ונזיר 100 יום, כך אומר אותו בן אדם, ונולד לו בן ביום ה-70, הרי שיום זה עולה לכאן ולכאן, למניין הנזירות שלו, ולמניין נזירות בנו, וצריך למנות רק עוד 29 ימים, ועולים לו לשתי הנזירויות, ומגלח ביום המאה לנזירותו, שהוא יום ה-31 לנזירות בנו. מה מחדש רב? שיום 70 עולה לו כשני ימים, כלומר שתחילת היום הוא היום ה-70 לנזירות המאה היום, וסוף היום, אחר לידת בנו, הוא היום הראשון לנזירות בנו, וצריך למנות אחריה רק עוד 29 ימים, ומסתיים את נזירות בנו ביום ה-99 לנזירותו. ואף שגם אם הייתה מתחילה נזירות בנו ביום 71, היו מבולעים ימי בנו בתוך ימי נזירותו, החידוש בדברי רב הוא, שכיוון שיום ה-70 עולה לו גם לנזירות בנו, לכן יכול לגלח לשתי הנזירויות כבר ביום המאה, שהוא היום ה-31 לנזירות בנו. ואף שבכל נזירות אין יכול לגלח ביום ה-30, וכן המקבל נזירות ל-100 יום, אינו יכול לגלח ביום המאה, אלא רק ביום ה-101, כיוון שמדאורייתא רשאי לגלח גם ביום השלמת נזירותו, שהרי מקצת היום ככולו, כפי שלמדנו לעיל בדף ה' עמוד ב', אלא שמדרבנן אינו יכול לגלח ביום ה-30, גזירה משום אדם המקבל על עצמו נזירות של 30 יום שלימים, שנגמרת נזירותו רק בסיום יום ה-30. לכן כאן, שלגבי נזירות בנו זהו יום ה-31, אף שלגבי נזירותו זה יום ה-100, שהוא יום השלמת הנזירות, לא גזרו חכמים, ויכול לגלח ביום זה גם על נזירותו שלו. כך תוספות בדיבור המתחיל, אמר רב. מקשה הגמרא מהמשנה שלנו על דברי רב. תנן שנינו במשנה, נולד לו בן עד 70, וכן אם נולד לו ביום 70, כי עד 70 פירושו עד ועד בכלל, לא הפסיד כלום, אומרת המשנה, ומשלים 100 יום ועולים לו 30 יום האחרונים גם לנזירותו וגם לנזירות בנו. מדייק את הגמרא, ואיסל, כדאי תחים תעלה על דעתך כדברי רב, שיום 70 עולה לו לכאן ולכאן, מדוע שנינו במשנה שלו הפסיד בלידת בנו? אדרבה, אתגורי מתגר, מסתכר הוא בלידת בנו, הוא מרוויח מלידת בנו. והתנא היה צריך לשנות שהוא הרוויח יום אחד. שאם לא היה נולד הבן ביום ה-70, היה יכול לגלח רק ביום ה-101 לתחילת נזירותו, ואילו עכשיו הוא מגלח ביום ה-100. תרץ את הגמרא, אלא בדינו דלא ליתנה. באמת היה צריך להיות שלא נשנה במשנה את הרישה, את הדין שמופיע בה שנולד לו בן עד 70, לא הפסיד כלום. והיה צריך לשנות שהנזיר הרוויח יום אחד. ומשום דקתני סייפה, אלא בגלל ששנינו בסייפה של המשנה שאם נולד לו בן אחר 70 יום מתחילת נזירותו, סותר 70, דהיינו שהוא מפסיד בלידת הבן שאינו יכול להחשיב את הימים הבאים לחשבון ימי הנזירות שלו, ורק הוא יכול להחשיב זאת לימי נזירות בנו, וצריך להוסיף עוד ימים לאחר 100 יום כדי להשלים נזירותו. לכן קטני רישה, שנינו גם את הרישה, כלשון הסייפה, שאם נולד לו בן עד 70, לא הפסיד כלום, אף שבאמת אם נולד בנו ביום 70, מרוויח הוא יום אחד. כעת מקשה הגמרא על רב מהסייפה של המשנה. תשמע בו ושמע ראיה נגד רב מסייפה, מהסייפה של המשנה, נאמר בה, שאם נולד לו בן אחר שנהג נזירות 70 יום, סותר 70, מפסיק את נזירותו ומונה את נזירות בנו. ולדברי רב, גם אם נולד בנו ביום ה-71, אינו צריך להפסיק נזירותו, כי יום הלידה עולה לכאן ולכאן, ומתחיל נזירות בנו ביום 71, ומשלימה ביום המאה לנזירותו. כי לרב, כיוון שיום הלידה עולה לכאן ולכאן, אף אם נולד בנו ביום 71, ומתחיל מיד למנות את נזירות בנו, עולה לו יום זה גם לנזירות בנו וגם לנזירותו. נמצא שמשלים את 30 הימים של נזירות בנו ביחד עם השלמת 100 ימי נזירותו. וכיוון שאין ימי נזירות בנו נמשכים יותר על ימי נזירותו, יעלו לו ה-30 היום האחרונים גם לנזירותו וגם לנזירות בנו. ואף שבנולד בנו ביום 71 אינו מרוויח יום אחד, מכל מקום גם אינו מפסיד. מתרץ את הגמרא, מהי אחר? מה הכוונה אחר 70 ששנינו במשנה? אין זה יום 71, אלא אחר אחר. יום שאחרי יום ה-71, שהוא אחר נזירותו. כלומר, שמפסיק נזירותו דווקא אם נולד לו בן מיום 72 והילך. כי אם נולד ביום ה-72, שמסיים נזירות בנו ביום 101 לנזירותו, בזה אין נזירות בנו, יכולה להיות מובלעת בתוך הנזירות שלו. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, לפי התירוץ הזה, שדווקא אם נולד בנו ביום 72 מפסיק נזירותו, אבל אם נולד לו בן אחר יום 70 ממש, כלומר ביום ה-71 מהי, מה צריך להיות דינו החינמי? גם בזה יהיה הדין כמו בנולד לו בן ביום 70? דלא סתר, שאינו צריך להפסיק נזירותו? אם כן קשה, יחי, אם כך שלדברי רב, אם נולד בנו ביום 71 אינו סותר? מה העיר ידתני? מה הטעם ששנינו ברישה נולד עד 70 לא הפסיד כלום? הלו אפילו נולד אחר 70, דהיינו ביום ה-71, נמי אמרת לא סתר? הרי גם בזה אתה אומר שהוא לא צריך להפסיק את נזירותו, ועולים לו ימי נזירותו גם לנזירות בנו? אז מדוע שנינו במשנה עד 70 ולא שנינו עד 71? אלא שמע מינה, אלא ברור ונשמע מכך, שמה ששנינו במשנה שנולד אחר 70, הכוונה אפילו אחר 70 ממש, כלומר, שהוא נולד ביום ה-71, שאפילו באופן זה צריך להפסיק את נזירותו כדי למנות את נזירות בנו, משום שיום הלידה אינו עולה לו לנזירות בנו. ואם כן, הוא לא יכול להשלים נזירות בנו בתוך נזירותו, כיוון שיום ה-71 שהוא יום לידת בנו, אינו עולה לנזירות בנו, אם כן מתחילו למנות נזירות בנו רק מיום ה-72, נמצא שנזירות בנו מסתיימת יום אחד אחרי השלמת נזירותו, ולכן פוסק ולא עולה לו מניין אחד לשתי הנזירויות. הנה ראיה נגד רבה, שסובר שיום הלידה עולה לו גם לנזירות בנו. מסכמת הגמרא ואומרת, וכן, אכן כך הוא דמתניתין לרב, שמע מינה. מהמשנה יש להוכיח שלא כשיטת רב. הלשון הזו משונה, כי לכאורה משמע מהלשון הזו שהגמרא אומרת שמהמשנה כן משמע כדעתו של רב. אבל היות ומשונה לשון נזיר מכל השס, כמו מסכת נדרים גם כן, לכן מסקנת הגמרא היא שאם נולד לו בן ביום 71, הרי הוא מפסיק את נזירותו ומונה את נזירות בנו, ואחר כך חוזר ומונה את נזירותו. ואף שמיום לידת הבן יש עוד 30 יום עד המאה, אין עולים לו אותם 30 יום אחרונים גם לנזירותו וגם לנזירות בנו, משום שיום לידת הבן נמנה ממניין הנזירות שלו ואינו נמנה מנזירות של בנו. ועד יום המאה של נזירותו יש רק 29 ימים, לכן מניח את שלו ומונה את של בנו, ואחר כך ישלים לשלו עוד 29 ימים. אף שלאל נתבהר שמי שאמר הרי אני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר, שצריך לנהוג שתי נזירויות של 30 יום, ואם נולד הבן ביום ראשון לנזירותו מונה 30 יום ועולה לשניהם, צריך לחלק בין הדינים ולומר כך, שבאומר הרי אני נזיר לכשיהיה לי בן ונזיר, הואיל וביום לידת הבן התחיל למנות נזירות של עצמו, ימנה לשניהם. אבל האומר הרי אני נזיר כשיהיה לי בן, ומעכשיו מהיום, שהתחיל למנות הנזירות שלו כבר לפני ימים רבים, יום הלידה נגרר אחר הימים שעברו, ואינו מונה את יום הלידה לבנו, אלא רק לנזירות של עצמו. כעת מבררת הגמרא לפי איזה תנא אמר רב ודבריו. ורב אומר את הגמרא, כמן אמרה לשמעתי, כמו איזה תנא אמר רב את דבריו שיום הלידה עולה לכאן ולכאן? שהרי הוכחנו שהתנא של משנתנו סבר הפך דברי רב, שיום הלידה עולה לא רק לנזירותו ולא לנזירות בנו. אילי מה אם נאמר שרף סובר כאבא שאול דתנן, שנינו במשנה במסכת מועד קטן דף יוטט עמוד ב', לעניין המתחיל הוועילות לא עלינו קודם הרגל. נאמר שם, הקוברת מיתו אחד מקרוביו שצריך להתאבל עליהם, הקוברת מיתו שלושה ימים קודם לרגל, אף שעד כניסת יום טוב נהג רק שלושה ימי הוועילות, בטלה ממנו גזירת שבעה ואינו צריך להשלים שבעת ימי הוועילות. ונסביר, גזירת שבעה, היינו שבעת ימי הוועילות שאסור בהם ברחיצה, בשיחה, בתשמיש המיטה ובנעילת הסנדל וכן בלימוד תורה. מכיוון שנהג את עיקר הוועילות שהם שלושת הימים הראשונים, ביטל לו הרגל את גזירת שבעה ומותר באיסורים האלו, ונוהג הוועילות של שלושים. ומבואר במסכת מועד קטן שאלו הם דברי בית שמאי, אבל בית הלל, כיוון שנהג הוועילות אפילו רק שעה אחת קודם הרגל, בטלה ממנו גזירת שבעה. ממשיכה שם המשנה ואומרת, ואם קבר מיתו שמונה ימים קודם לרגל וסיים את שבעת ימי הוועילות יום קודם הרגל, אף שנהג הוועילות 30 רק יום אחד, כשמגיע הרגל בטל ממנו גזירת 30, ואינו צריך להשלים את 30 ימי הוועילות לאחר הרגל. ויהיה מותר מיד בחיבוס, גיוץ ותספורת. ואבל זה שקבר את מיתו שמונה ימים קודם הרגל, מותר לספר שערותיו בערב הרגל לכבוד יום טוב. אם לא סיפר שערותיו ערב הרגל, אסור לו לספר אחר הרגל עד ש-30 יום יעברו מהקבורה. שהוועילות 30 נדחית רק מפני כבוד הרגל, ואם לא חלק כבוד לרגל ולא יסתפר בערב יום טוב, לא יועיל לו הרגל להפסיק הוועילות 30, וישלים אחר הרגל את 30 ימי הוועילות. אבא שאול חולק על תנא קמא ואומר, שאפילו אם לא סיפר שערותיו קודם הרגל, מותר לספר שערותיו אחר הרגל, שהרגל ביטל ממנו הוועילות 30, שכשם שמצוות שלושה שנהג שלושה ימי הוועילות קודם הרגל מבטלת ממנו גזירת שבעה, שלא צריך להמשיך את שבעת ימי הוועילות, כך מצוות שבעה שנהג שבעת ימי הוועילות קודם הרגל, מבטלת ממנו גזירת 30, שאינו צריך להמשיך אחר הרגל את 30 ימי הוועילות. וכיוון שבטלה ממנו גזירת 30, רשאי להסתפר אחר הרגל, אף אם לא יסתפר בערב יום טוב. אבא שאול נחלק על תנא קמא בשני דברים. לפי תנא קמא, רק אם יסתפר קודם הרגל, בטלה ממנו הוועילות 30. לפי אבא שאול, רגל מבטל הוועילות 30 בכל עניין. ועוד, חולק אבא שאול על תנא קמא, שלפי תנא קמא רגל מבטל הוועילות 30 רק כשחל לערב הרגל ביום השמיני לקבורה, ולפי אבא שאול, אפילו אם חל ערב הרגל ביום השביעי, בטלה ממנו הוועילות 30. כעת מוכיחה הגמרא מן המשנה הזו כרב. מה הייתה מדע אבא שאול שאומר שיום השביעי מבטל גזירת 30, שכיוון שעדיין לא נהג דין 30 יום אלא רק שבעת ימי הוועילות, איך מתקיימת גזירת 30 על ידי שנהג שבעת ימי הוועילות? לאו משום דקה סבר, האם לא בגלל שסובר אבא שאול שיום שביעי עולה לכאן או לכאן? יום שביעי עולה למניין שבעה ועולה גם למניין 30, ולכן, אף אם ערב יום טוב היום השביעי לקבורה, תחילת היום עולה לו להשלמת ימי השבעה, וסוף היום עולה לו לתחילת הוועילות 30. וכיוון שהתחיל לנהוג בקודם הרגל, בטלה ממנו גזירת 30. ורב שאמר שיום 70 עולה לו לכאן או לכאן, גם לנזירותו שלו וגם לנזירות בנו, סובר כמו אבא שאול. דוחה הגמרא ואומרת שאין ראיה שרף סבר כאבא שאול. דילמה, שמה? עד כאן לא כאמר אבא שאול את דבריו שיום שבעה עולה לסיום הוועילות שבעה ולתחילת הוועילות 30, אלא בהוועילות שבעה ו-30 שאין מחויב בהם מן התורה, אלא רק מדי רבנן. מן התורה נוהגת הוועילות רק ביום הראשון שנאמר בספר עמוס, פרק ח' פסוק י', ואחריתה כיום מר, שמרירות על מת היא יום אחד. חכמים הם אלה שתקנו שתנהג הוועילות שבעה ימים. וסמכו את הדין על זה הכתוב בספר בראשית, פרק נון פסוק י', ויעש לאביו אבל שבעת ימים. ותוסות במסכת מועד קטן אומר שלומדים זאת מהפסוק והפכתי חגיכם לאבל. מה חג שבעת ימים? אף אבל שבעת ימים. ולכן מקילים שיום אחד עולה לשניהם, אבל בנזיר שצריך לנהוג נזירות 30 יום מדאורייתא, כמבואר ליל בדף ה' עמוד א' שרב מתנה אמר שלומדים נזירות 30 יום ממה שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ה' קדוש יהיה בגמטריה 30, לא אמר רבא שאול לדבריו, יום השבעים עולה רק לנזירותו, ואת נזירות בנו יתחיל למנות למחרת. מסביר הראש, אף שכל דברי רב שייכים רק בדרבנן, שאלו מן התורה ביום האחרון הנזיר רשאי לגלח, מכל מקום, מכיוון שעצם הדין שצריך מניין 30 יום לנזירות יסודו בדין דאורייתא, יש לומר שאבא שאול יחמיר בזה יותר מהוועילות שבעה, שכל עיקרה אינה אלא מדרבנן. הביאה הגמרא דברי תנא אחר שרב סובר כמותו, אלא אומרת הגמרא רב דאמר שיום 70 עולה לנזירותו ולנזירות בנו, סובר כרב יוסי. דתניא שנינו בברייתא, במסכת פסחים דף פי עמוד ב', רב יוסי אומר אישה שהיא זווה קטנה, ולמה הכוונה? מדאורייתא אישה שרואה אפילו טיפת דם טמאה שבעת ימים והיא נקראת נידה. לאחר שבעת ימים טובלת וטהורה. 11 ימים אחר שבעת ימי נידתה נקראים ימי זיווה, אם היא תראה בהם דם, הרי היא זווה. יש חילוק בדיני עזבה לפי מספר הימים שתראה דם בימי זיוותה. אם היא רואה דם שלושה ימים רצופים, היא זווה גדולה ודינה שסופרת שבעה נקיים, תובלת ביום השביעי ולאחר מכן תתאר. ביום השמיני היא צריכה להביא קורבן לתארתה. אם היא ראתה דם יום או יומיים בימי זיוותה, הרי היא זווה קטנה ודינה להיות שומרת יום כנגד יום, דהיינו, שהיא צריכה להמתין יום טהור שאינה רואה דם כנגד היום או היומיים שראתה דם, תובלת ונתהרת ואינה חייבת בקורבנות. זווה קטנה יכולה לטבול אפילו בתחילת היום ששומרת בנקיות, ותועיל לטבילתה אם תישאר בטהרתה עד סוף היום. אבל אם טבלה ואחר כך ראתה דם באותו היום, לא הועיל לטבילתה. ברייתא כאן עוד דנה בזווה קטנה שטבלה ביום ששומרת לטהרתה, שחטו בשביל הקורבן פסח, ואחר כך בהמשך היום קלקלה וראתה דם וטמאה היא למפריע. אם כן נאמר בברייתא רבי יוסי אומר אישה שהיא זווה קטנה וכדי להיטהר מטומאתה צריכה להיות שומרת יום כנגד יום, שצריכה לשמור את עצמה יום אחד נקייה מדם כנגד היום שראתה דם, ששחטו קורבן פסח וזרקו את דמו עליה בעבורה, בשני שלה, ביום השני לתחילת ראייתה, דהיינו, שביום י' ג' בניסן ראתה זיווה ובערב פסח י' ד' בניסן הייתה צריכה לשמור יום טהור כנגד יום הזיווה, היא טבלה בתחילת היום, ביום י' ד' בניסן בתחילתו, וכיוון שתתאר לערב ומותרת לאכול בקורבן פסח, שוחטים וזורקים את הפסח בשבילה. ואחר כך בהמשך יום זה קלקלה את טהרתה וראתה דם, הרי זו אינה אוכלת מהפסח משום שכעת היא טמאה ופטורה מלעשות פסח שני, פטורה מלהקריב פסח שני אף שלא אכלה מהפסח הראשון. מבררת הגמרא מה הייתה מדי רבי יוסי שפטורה מפסח שני, הרי בזה שראתה דם בהמשך היום, מתברר למפריע שבשעת שחיטת הפסח הייתה טמאה ולא יצא ידי חובתה בפסח ראשון. לאו, האם אין טעמו של רבי יוסי? משום דקה סבר מקצת היום ככולו, שמחשיבים את תחילת היום השני שלא ראתה בו, דם, ככולו טהור, ושמרה יום בטהרה כנגד יום אטומה. ומכאן ולאבא הוא מתאמה. ראיית הדם מתאמה את האישה רק מכאן ולאבא, ואינה מתאמה למפרע מתחילת היום. ואף שבסוף היום היא טמאה, בכל זאת תחילת היום נחשבת כיום שימור בטהרה. ממילא רב יסבור כרבי יוסי שגם יום הלידה של בנו יכול להיחשב כשני ימים. יום אחד תחילתו לנזירותו שלו עצמו, וסופו לנזירות בנו. הם מסבירים התוספות בדיבור המתחיל ומהי, שהגמרא סברה שרב כרבי יוסי סובר, שכמו שאפשר לחלק יום אחד שמקצתו הטהור יחשב כיום שלם טהור, ומקצתו הטמא יחשב כיום טמא ולא מחשיבים את כל היום כיום טמא שלפניו, כך גם אפשר לחלק את יום השבעים שנולד בנו, שתחילתו יחשב כיום השבעים למניין נזירותו, וסופו יחשב כיום הראשון למניין נזירות בנו, ולא מחשיבים את כל יום השבעים רק לנזירות שלו, וקיימים שלפניו. כעת מקשה הגמרא שרבי יוסי בעצם סובר שראיית הדם מטמא את האישה למפרע, ולא רק מכאן ולאבא. שואלת הגמרא, ומי סבר רבי יוסי? אחי, וכי סבר רבי יוסי כך שמכאן ולאבא היא נתמת? והתניא, הרי שנינו בברייתא במסכת פסחים דף פ"א עמוד א', רבי יוסי אומר זב בעל שתי ראיות ששחטו קורבן פסח וזרקו את דמו עליו, דהיינו בעבורו, בשביעי, ביום השביעי לספירת הנקיים. ונסביר, אדם שראה ראייה אחת של זוב דינו כבעל קרי שטובל וטמא עד הערב. והרואה שתי ראיות של זוב, הרי הוא זב שנוהגים בו כל דיני הטומאה המבוארים בזב. הוא צריך לספור שבעה ימים נקיים, וביום השביעי טובל במי מעיין ונתאר. ואם ראה שלוש ראיות של זוב, דינו כזב בעל שתי ראיות, אלא שביום השמיני צריך להביא שני תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. דנה כאן הברייתא בזב בעל שתי ראיות שנתבאר דינו במשנה במסכת פסחים, דף צדי עמוד א', שאם חל ערב פסח ביום השביעי שלו, שוחטים וזורקים עליו את הפסח, כיוון שבלילה הוא יהיה טהור ויוכל לאכול את הפסח, ואילו בזב בעל שלוש ראיות, אם חל ערב פסח ביום השביעי לטהרתו, אין שוחטים וזורקים את הפסח עליו, זאת מכיוון שמחויב בהבאת קורבן למחרת היום השביעי לטהרתו, אז אי אפשר לשחוט ולזרוק עליו ודם הפסח אף אחר טהרתו, מפני שצריך להביא קורבנותיו ביום השמיני לטהרתו. עד שהוא מביא את קורבנותיו, אסור באכילת הפסח. אם כן, חוזרים אל הברייתא, שרבי יוסי אומר זב בעל שתי ראיות ששחטו קורבן פסח וזרקו את דמו עליו בעבורו בשביעי, ביום השביעי לספירת הנקיים. וכן אומרת הברייתא, שומרת יום כנגד יום שצריכה לשמור יום אחד בטהרה כאשר היא ראתה דם, אז אם לאחר מכן עבר עוד יום ולא שהיא תראה דם, אז היא תאורה. באותו יום שהיא שומרת את היום הזה, שחטו וזרקו עליה את הקורבן פסח, ואחר כך בהמשך אותו יום ראו זיווה, האיש ראה זוב והאישה ראתה דם, אף על פי שמתאמין משכב או מושב למפרע, שכיוון שראו זיווה מתברר למפרע שבשעת שחיטה וזריקה של הקורבן פסח היו טמאים ולא הועילה להם טבילתם, מכל מקום פטורים מלעשות פסח שני, פטורים מלהקריב פסח שני בי"ד באייר. למה? שהרי כבר יצאו ידי חובתם בפסח הראשון. הנה מוכח מהברייתא שדעת רבי יוסי ששומרת יום כנגד יום נטמאת למפרע. ולא רק מכאן ולהבא. ורק נציין שטומאת משכב ומושב שמופיעה בברייתא, היינו שכל דבר הראוי לשכיבה או לישיבת הזב, אם הזב שכב או ישב עליו, וכן אם עמד או נתלה או נשען על המשכב, נטמא בטומאה חמורה לטמא אדם הנוגע בו, ואדם זה מטמא את הבגדים שהוא לבוש בהם. אם כן, חוזרים אל שאלת הגמרא, שמוכח מהברייתא שדעת רבי יוסי ששומרת יום כנגד יום נטמאת למפרע, ולא רק מכאן ולהבא, הפוך ממה שתרצה הגמרא. מתרצת הגמרא מהי למפרע, מה הכוונה בברייתא שמופיע מטמין למפרע? מדי רבנן, אבל מדאורייתא טמאים רק מכאן ולהבא. בברייתא הקודמת שמדברת בשומרת יום כנגד יום, שנינו שאם ראתה דם לאחר שזרקו את דם קורבן הפסח עליה, אסורה לאכול את הפסח, אבל לא הוזכר שמטמא משכב ומושב. ואילו בברייתא הזו הוזכר שמטמא משכב ומושב, ולא הוזכר איסור אכילת פסח. ולפי המסקנה שמטמא למפרע רק מדי רבנן, מובן החילוק בין הברייתות. בברייתא הראשונה בזווה נאמר דין התורה שאינה אוכלת בפסח בלילה, אבל הברייתא השנייה מדברת גם בזו. בחלוקים זו מזווה לגבי היתר אכילת הפסח בערב, שמדאורייתא זו מותר באכילת הפסח בערב, ואילו זווה אסורה, כי ראיית הזוף שראה אחר הזריקה כיוון שאינו נטמא למפרע, נחשבת כראייה ראשונה, והרי הוא כדין בעל קרי שאינו טמא, אלא ביום ראייתו, ולערב אחר שיתאר מותר לאכול בפסח. אבל זווה שצריכה לשמור יום כנגד יום, עד שלא תשמור היא עדיין טמאה, וממילא היא אסורה לאכול בקורבן פסח מדאורייתא. לכן הברייתא דיברה בטומאת משכב ומושב, שבה שווים הזווה בדין, ומטמאים למפרע רק מדי רבנן. ומוכיחה הגמרא שמטמאים למפרע רק מדי רבנן, אך אינה ממסתברא. כך גם מסתבר שמטמאים למפרע רק מדי רבנן. משום דאיסל כדאי תך אם תעלה בדעתך לומר שמטמאים למפרע מדאורייתא. אם ככה, מהי מדוע הזווה שומרת יום כנגד יום פטורים מלעשות פסח שני אם ראו זיווה בי"ד בניסן אחר שנזרק עליהם דם קורבן הפסח? הרי נתברר למפרע שנשחט עליהם הפסח בטומאה והתחייבו בפסח שני בי"ד באייר. ואם בכל אופן הם פטורים מלעשות פסח שני, מוכח שכל טומאתם למפרע היא רק מדי רבנן. אבל מדאורייתא היו טהורים בשעת שחיטת הפסח ויצאו ידי חובתם. עכשיו דוחה הגמרא את ההוכחה הזאת ואומרת לעולם אי מלך, באמת אפשר לומר שמטמאים למפרע טומאה דאורייתא, אלא תאום דזיווה איתירו. טומאה שלא נודע, טומאת תאום, לכל טומאת ספק קורא השס תאום, כמו שהתאום מכוסה ואין אדם יודע מה יש בו. והאופן של היתר טומאת תאום מתבאר בתוספתא במסכת פסחים. אם אמרו לאדם שבבית שנכנסת אליו היה קבר, או שהיה קבר תחת האבן שישבת עליה, אם נודע לו טומאה זו קודם שעשה את פסחו, צריך לעשות פסח שני. אבל אם נודע לו טומאה זו אחרי ששחטו וזרקו עליו את הפסח בי"ד בניסן, אין צריך לעשות פסח שני. ומסביר שם רש"י במסכת פסחים דף פ"א עמוד ב' בדיבור המתחיל ומי, שאין הפירוש שיש ספק אם נטמא אדם בטומאת התאום או לא, אלא אף שוודאי נטמא בה טומאת התאומי, כיוון שבשעה שנטמא בה לא ידע אדם בעולם בטומאה הזו. אותו דבר גם כאן, בשעה ששחטו את קורבן הפסח בי"ד בניסן על השומרת יום כנגד יום, לא היה ידוע אם תראה דם באותו יום ותתאמה. והרי זה נחשב לטומאת התהום. ולומדים מההלכה למשה מסיני שמי שהיה טמא בטומאת התהום ושחטו עליו קורבן פסח, הוא יצא ידי חובה והוא פטור מלעשות פסח שני. ומביאה הגמרא שאף רבי יושעיה סבר כתירוץ הזה שמטמא למפרע מדי רבנן. ואף רבי יושעיה סבר שלדעת רבי יוסי זב שרואה זיווה ביום השביעי שהוא שומר טהרה, מטמא למפרע מדי רבנן. דתניא, שנינו בברייתא, ובמסורת הש"ס מובאת הגרסה דאמר, כי זה לא ברייתא, אלא ממרא של המוראים. רבי יושעיה אמר, זב הרואה זוב ביום השביעי של ספירת שבעת הנקיים שלו, סותר את הספירה שספר לפניו, שספר לפני כן, ומונה מחדש שבעה ימים נקיים. אמר לרבי יוחנן לרבי יושעיה, מדוע סותרת שלפניו? לא נסתור אלא יומו, לא יסתור אלא את היום שראה בו, וימנה מחדש יום אחד בטהרה. ודנה הגמרא בטענת רבי יוחנן, מה נפשך? אנחנו טוענים כנגד רבי יוחנן, ממה נפשך? איסתר עם ראייה זו של הזב שראה זוב ביום השביעי של ספירת שבעה הנקיים שלו. הראייה זו סותרת, כולו סתר, היה לו לסתור את כל מה שהוא ספר בתור נקיים. והיא, אם הראייה הזו לא סתר, לא סותרת את הימים הקודמים, אם כן לא נסתור ולא יומו, לא תסתור הראייה הזו אפילו לא את היום השביעי עצמו שראה בו, אלא אימה, כך יש לומר בדברי רבי יוחנן, שהרואה זיווה ביום השביעי אחר תארתו, לא נסתור ולא יומו, אינו סותר כלום, אפילו לא את היום הזה בו הוא ראה, כיוון שמקצת היום ככולו, ומכאן לאבא הוא מתאמה, ותחילת היום הטהור עלתה לו להשלמת שיבת הנקיים, ושוב אינו סותרם. ואמר לי רבי אושעיה לרבי יוחנן, שרבי יוסי קאי קוותך סובר כמותך. דאמר, אמר רבי יוסי לגבי זב ששחטו הפסח ביום השביעי שלו, ואחר כך ראה זוב, שפטור מלעשות פסח שני. והטעמו שמכאן הוא לאבא הוא מתאמה, וכאמור הוא יצא ידי חובת הפסח שנשחט כשעדיין הוא לא ראה את הזוב. ברר את הגמרא, איך אמר רבי יושעיה שרבי יוסי סבר שמכאן לאבא הוא מטמא, והרבי יוסי למפרע הוא דאמר, והרי רבי יוסי אמר שמטמא משכב ומושב למפרע, אלא על כוחך שסבר רבי יושעיה, מהי למפרע? מה הכוונה שרבי יוסי אמר שלמפרע הוא מטמא מדי רבנן? מה שאמר רבי יוסי שזף שרואה ביום השביעי שלו מטמא למפרע היינו מדי רבנן, אבל מדאורייתא מטמא רק מכאן הוא לאבא. כיוון שדעת רבי יוסי שמדאורייתא מקצת היום ככולו ומכאן הוא לאבא הוא מטמא, אף שבסוף היום התמאה תחילת היום נחשבת כיום טהור. דנה הגמרא בשיטת רבי יוסי. רבי יוסי אומר את הגמרא מכדי מכיוון שסבר מקצת היום ככולו, ואף כשמקצת היום טהור עולה לה כיום ששומרת בטהרה, אם כך קשה, זבה גמורה שרואה שלושה ימים רצופים דם, דמית הקורבן, שהיא צריכה להביא קורבן אחרי ימי טהרתה, איך היא משכחת לה, באיזה אופן מצאנו שיהיה נוהג הדין הזה? הרי כיוון דחזיה בפלגה דיומה, כיוון שראתה דם באמצע היום, כלומר, שראתה דם ביום ראשון וצריכה למחרת לשמור יום בטהרה כנגד היום שראתה, ואחר כך ראתה דם ביום השני שהוא יום השימור, היא ראתה את הדם באמצע היום, אם כן, אידך פלגה דיומה, חציו הראשון של היום שלא ראתה בו דם, סליק לה לשימור שיעלה לה לשימור ליום שלפניו, כאילו נשמרה מראייה ולא ראה את היום שלם, ונמצא שלעולם היא לא רואה שלושה ימים רצופים, אלא מפסיק יום טהור בין ראייה לראייה. איך היא תתחייב בקורבן? איך היא תתחייב לשמור שבעה נקיים ולאחר מכן להביא קורבן? ונסביר, כוונת הגמרא היא שתחילת היום שלאחר יום ראייתה תעשה שימור ליום הקודם, ואף שלא טבלה בין ראייה ראשונה לראייה שנייה, מכל מקום, אין מצטרפות הראיות לעשותה זווה גדולה. וכמו אישה שראתה דם ביום ראשון וביום שלישי וביום חמישי, ודלגה יום אחד בין ימי הראייה שאינה נעשית זווה גדולה, זאת למרות שלא טבלה בינתיים, כי זווה גדולה צריכה שתראה שלושה ימים רצופים, כך גם האישה הזו, כיוון שבתחילת היום היא טהורה, הרי היא כמו שדלגה יום אחד ולא ראתה בו. ואם כן לא מצאנו כלל שאישה תהיה זווה גדולה. מתרצת הגמרא איבה את האימא, אם תרצה אמור שמצינו זווה גמורה באופן דקשפעה דם תלתה תלתה יומי בעדי הדדי. היא שפעה דם שלושה ימים רצופים בלא הפסקה ולא שמרה אפילו מקצת היום בטהרה. ואין צור שתהיה שופעת שלושה ימים רצופים ממש, אלא מספיק שתראה מסוף היום הראשון עד תחילת היום השלישי, שאז נמצא שהייתה תמאה בשלושה ימים רצופים בלא הפסק זמן של נקיות מתומה, ולכן היא תהיה חייבת בקורבן. והיא באה את אימה, אם תרצה תאמר תאירוץ אחר, מצינו זווה גמורה באופן דחזיה, שהיא ראתה דם תלת היומי, שלושה ימים רצופים על ידי ראיות שראתה סמוך לשקיעת החמה. דהיינו שהתחילה לראות קודם השקיעה, ראתה עד הלילה, כגון שראתה ביום ראשון קודם שקיעת החמה, נמשכה ראייתה עד הלילה, וכן ביום השני ראתה באופן הזה, ובאופן הזה ישנם שלושה ימים רצופים בראיות. שיום ראשון כיוון שראתה בו קודם שקיעת החמה, הרי הוא יום הראשון לראייתה, כי אף שרואה רק טיפת דם סמוך לשקיעה נחשב כיום ראשון לזיווה, ובזה שנמשך ראייתה לתוך הלילה, זהו יום שני לראייתה. ולמחרת כשראתה קודם השקיעה ונמשכת ראייתה לתוך הלילה שהוא ליל יום שלישי, זהו יום השלישי לראייתה. וכיוון שבכל יום תמאה בתחילתו וסופו, נמצא דלא הווה אישהות, שלא היה שעות בתחילת היום, דסליק ללמניינה, שיעלה למקצת היום אחר ראייתה, לשימור בתארה ליום שלפניו, שהרי בתחילת יום שני, תמאה היא, וזה אינו שימור ליום הראשון, וכן בתחילת היום השלישי תמאה, וזה לא מהווה שימור ליום השני. והגמרא לא תרצה שראתה שלושה לילות רצופים, ובתחילת היום הייתה תמאה, ואינו עולה לה לשימור, משום שאם רואה שלושה לילות רצופים זה אחר זה, נאמר במקצת הלילה קודם שראתה, מקצת הלילה ככולו, ויעלה לתחילת הלילה לשימור ליום הקודם. כעת שמעמידה הגמרא שראתה בבין השמשות, לא היה לה אפילו תחילת לילה בלא ראייה. אדרן על אחריני נזיר, אדרן על אחריני נזיר, אדרן על אחריני נזיר בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיא את הפרק השני של מסכת נזיר, פרק שמסתיים בתחילתו של דף ט"ז עמוד א', ואנו הולכים מחיל אל חיל וקוראים את המשנה הראשונה הפותחת את הפרק השלישי של מסכת נזיר, פרק ששמו מי שאמר. מי שאמר הריני נזיר בלא לפרש את מניין ימי נזירותו, נוהג נזירות 30 יום ומביא קורבנותיו ומגלח ביום 31 למחרת סיום נזירותו, ואם גילח ליום 30 יצא בדיעבד ידי חובת נזרו, כי מאחר ונהג מקצת יום ה-30 בנזירות יכול להביא קורבנותיו ולסיים נזירותו כי מקצת היום ככולו. האומר הריני נזיר 30 יום צריך לנהוג נזירות 30 יום שלימים, ואם גילח ליום 30 לא יצא. מבאר את המשנה את הזמן הראוי לתגלחת והבאת קורבנות בנודר שתי נזירויות. מי שנזר שתי נזירויות, כגון שאמר הרי עליי שתי נזירויות, מביא את קורבנותיו ומגלח את הראשונה משום נזירות ראשונה ביום 31 כדין כל נזירות סתם, ואת השנייה משום נזירותו השנייה מביא קורבנותיו ומגלח ביום 61 לתחילת נזירותו הראשונה. ואם גילח את הראשונה ביום 30 ויצא בדיעבד ידי נזרו, מגלח את השנייה יום 60 לפי שמקצת היום ככולו, עולה לו תחילת יום ה-30 לסיום נזירותו הראשונה, ומיד אחר תגלחתו חלה עליו נזירות שנייה. ואם גילח משום נזירותו השנייה ביום 60 חסר אחד, שהוא יום 30 למניין נזירותו השנייה, יצא ידי חובת נזרו, כיוון שמקצת יום 59 ככולו. וזו העדות, העיד רבי פפייס לפני חכמים על מי שנזר שתי נזירות, שאם גילח את הראשונה יום 30 ויצא ידי חובתו לפי שמקצת היום ככולו, מביא את קורבנותיו ומגלח לכתחילה את השנייה ליום 60. ואם גילח משום נזירותו השנייה ליום 60 חסר אחד, יצא שיום של 30 עולה לו מן המניין. שיום 30 עולה לו הן למניין נזירותו הראשונה והן למניין נזירותו השנייה, ולכן יום 59 הוא יום ה-30 למניין נזירותו השנייה. מבאר את המשנה דיני נזיר שנטמע ביום האחרון לנזירותו. מי שאמר הריני נזיר מבלי לפרש את מניין הימים, נטמע יום 30 קודם הבאת קורבנותיו, סותר את הכל. סותר את כל מניין נזירותו מדאורייתא, ואחר שיתאר מתומתו ויביא קורבן תומה, יחזור וימנה נזירות 30 יום. רבי אליעזר אומר, אינו סותר אלא שבעה. אינו צריך לחזור ולמנות את כל ימי נזירותו, אלא ממתין 7 ימים כדי שיעור הזעה ביום השלישי והשביעי, כדי שבסיומם יביא את קורבנותיו בתארה. האומר הריני נזיר 30 יום, שמבואר בתחילת המשנה שצריך לנהוג נזירות 30 יום שלימים, לפיכך אם נטמע ביום 30 סותר את הכל, שרי נטמע קודם השלמת נזירותו. האומר הריני נזיר 100 יום שדינו לגלח ולהביא קורבנותיו ביום 101, אם נטמע ביום 100, מכיוון שעדיין לא ישלים נזירותו, סותר את הכל. ואחר שיתאר, מונה מחדש 100 ימי נזירות. אבלעזר אומר, אינו סותר אלא 30, שהנטמע ביום השלמת נזירותו, אינו חוזר למנות אלא 30 יום, כי נאמר בפרשת נזיר, וזאת תורת הנזיר, ביום מלות ימי נזרו. דורשים את הפסוק הזה, שאם נטמע ביום מלות, ביום שנשלמה נזירותו, נותנים לו תורת נזיר שצריך לחזור ולמנות תורת סתם נזירות שהיא 30 יום. ואם קיבל עליו נזירות ל-100 יום ונטמע יום 101, קודם הבאת קורבנותיו, אף שישלים ימי נזירותו, סותר 30 יום. רבי אליעזר אומר, אינו סותר אלא 7, שלא גזרו יום 101 משום יום 30, ואינו צריך לחזור ולמנות ימי נזירותו, אלא ממתין 7 ימים כדי שבסיומם יביא את קורבנותיו בתארה. זוהי המשנה שפותחת את הפרק השלישי ממסכת נזיר, משנה שקראנו אותה, דיין לא למדנו אותה, ובעזרת השם יתברך, בשיעור דפינו היומי מחר, נתחיל ונלמד מתחילת הפרק השלישי במסכת נזיר, בדף ט' זין מן המסכת. כעת נחתום את שיעור דפינו היומי עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף ט' וו, של מסכת נדרים. שאלה ראשונה, האם מתי אפשר שימנה לנזירות בנו בתוך כדי ימי נזירותו שלו? שאלה שנייה, כיצד מוכח במשנתנו שלו כדברי רב? שאלה שלישית, האם ניתן להוכיח כרב מדברי אבא שאול התנא שהיום השביעי לאבילות נחשב גם ל-30 ומדוע? שאלה רביעית, כמה זמן הוא דין אבילות מדאורייתא ומדרבנן? שאלה חמישית שומרת יום כנגד יום שראתה דם. לרבי יוסי, האם נתמת בזה למפריע, או מכאן ולאבא ומניין זה מוכח? שאלה השישית והאחרונה על דף תתוו לרבי יוסי, שמקצת היום ככולו, כיצד תיתכן זווה גדולה שחייבת להביא קורבן לטהרתה? אלה הם שש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף תתוו ממסכת נזיר. להיום יום ראשון חב באלול תשע"ה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שני חב באלול תשע"ה עם דף תז ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים וכל מי לדמיתיו ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות, שנה טובה ומבורכת.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.